מה בעמק? סדרת הסקטים ישראלית.
שלום, אני אוריה ספיר ואני מנהלת של הרשות לביטחון קהילתי במועצה. נמצא איתי היום גלעד דהן, אני אשמח שתציג את עצמך ואנחנו נשוחח מיד על נושאים שמעסיקים את כולנו, אני חושבת.
מצוין, אז שלום לכולם, גלעד דהן, חוקר סייבר, הרבה מאוד שנים במשטרה, בתפקידי חקירות שונים, והיום מתעסק בנושא סדנאות, הרצאות, חקירות במרחבי הסייבר השונים, ומתעסק בהרבה מאוד היבטים של שימוש ברשת בצורה נכונה ובטוחה, במטרה באמת לצמצם את הפגיעה.
אנחנו באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, בנושא שמעסיק את כולנו, הן כהורים והן כבני נוער, זה כל הנושא של בריונות ואלימות ברשת. אני אשמח שקודם כל נתחיל בהגדרה, מה זה בכלל בריונות ואלימות ברשת?
אז קודם כל זו תופעה מאוד מאוד שכיחה, הרי כולנו עדים היום לתופעה הזאת שבאמצעות הרשת משתמשים כפלטפורמה לפגוע באחרים. למעשה אלימות תמיד הייתה, אך בשנים האחרונות עם התפתחות של רשתות חברתיות אנחנו רואים יותר ויותר פגיעות באמצעות הרשת, הפצה של מידע פוגעני שגורם לפגיעה לא פיזית אלא נפשית, וברשת זה בדיוק הפלטפורמה, הפגיעה לא נעצרת, היא מקבלת תאוצה. הרבה אנשים הבינו שברשת אפשר להסתתר מאחורי מסכה ולפגוע באחרים, וקל מאוד היום להגיע לתפוצה אדירה, הרי מילה אחת ברשת מקבלת תאוצה ומגיעה לכל העולם. אם פעם הייתי עומד במקום מרכזי ועם מגפון וצועק את האמרה שלי, ומי היה שומע? רק מי שלידי. היום ברשת, בקליק אחד קטן, הפגיעה הזאת מגיעה לכולם, היא פוגעת מאוד בנפש האדם, וקשה מאוד לעצור אותה. וזה בדיוק המאפיין הכי עיקרי, פגיעה נפשית מתמשכת לאורך תקופה, שקשה מאוד לעצור ולהתעלם ממנה, כי היא כל פעם מקבלת תאוצה.
אז מה באמת היקף התופעה? אתה יכול ככה גם במספרים
אז
לתאר?
אז יש, כן, יש כל מיני מחקרים בנושא, אני רואה גם אצלי, אלה שמגיעים אליי ישירות לפנייה לעזרה, אבל יש מחקרים של 105, של הרשות להגנת לילדים. בגדול אנחנו יודעים היום לתופעה שכולם ברשת נפגעים, מי יותר מי פחות. אם מדברים על פגיעות בבני נוער וילדים, אנחנו מדברים על כל ילד שלישי בישראל שעבר אלימות מילולית מצד חברים בשנה האחרונה. כל ילד או ילדה, אני מדבר גם על בנות כמובן, אני מדבר בלשון זכר, אבל גם נערות וגם נערים, כל ילד רביעי עבר פגיעה מתמשכת, שיימינג, הוצאה מקבוצה, הכנת סטיקר פוגעני, צילום ללא הסכמה, ואנחנו רואים תופעה מאוד מאוד מדהיגה, שחצי מבני הנוער, חצי מבני הנוער בישראל, השתמשו בכוח של הרשת כלי נשק, הם הודו שלפחות פעם אחת, הם עשו מעשה אלימות כלפי אחרים באמצעות אותם רשתות. כמובן צריך לזכור שיש גם מקרה קיצון, אלה שחוו בריונות ואלימות מתמשכת, גם הגיעו למצב של מחשבות אובדניות, יש כאלה שגם ניסו, ונתונים לא פשוטים על מספר בני נוער לצערי שגם לא איתנו, שהתאבדו בעקבות הפגיעה הנפשית הקשה, שהגיעה גם לפגיעה פיזית בעצמם ואובדנות.
וגיל הנפגעים באמת, ככה אנחנו יכולים לאפיין איזשהו קבוצת גיל עיקרית שהיא מועדת לפגיעה, או שזה כולנו בעצם?
באמת כולנו, גם הקטנים ביותר וגם הבוגרים, אבל אם אני יכול ככה לשים פוקוס מסוים על רוב האירועים שמתרחשים, זה באמת גילאים מכיתות ה' עד כיתות ת', זו עיקר הפגיעה. כמובן שיש גם יותר צעירים, היום ילדים כבר בכיתה ב' מקבלים את הסמארטפון לכף היד ולא יודעים להשתמש בו בצורה נכונה, וכמובן גם הבוגרים יותר, ואנחנו שומעים גם בחדשות פחות או יותר מה קורה. אבל חשוב להגיד שאם ככה מתרכזים באוכלוסייה שנמצאת בסיכון, זה באמת סוף היסודי, בואכה לחטיבה, היי, זין, חטא, אלה המקרים הכי קשים שלפחות אנחנו נתקלים.
ומה בעצם ממש סוגי הפגיעות העיקריות שאתה מזהה?
אז באמת יש כמובן לשון הרע, מה שנקרא הפצה של מידע פוגעני, מילה כתובה, אבל יותר ויותר מקרים של שימוש בסמארטפון וצילום ללא הסכמה, הכנת סטיקרים פוגעניים, כי היום תמונה שווה 1,000 מילים, ולכן משתמשים היום באמת בכוח של המדיה השונה, של וידאו, של טיק טוק, של אינסטגרם, כזירה מאוד מאוד פוגענית, ומכינים איזה פוסט פוגעני, צילום סטיקר לא נעים, וזה המאפיינים, פגיעה נפשית שבאמצעות המדיה וקשה מאוד לעצור אותה.
אוקיי, ואם לצערי כבר נפגעתי, נחשפתי, או כאימא או כנער או נערה, מה אפשר לעשות?
אז קודם כל להבין שיש מה לעשות, כי אני שומע הרבה מאוד אירועים שאומרים לי, זה אבוד, זה מופץ ברשת, אין לי מה לעשות, אני מרגיש יום ונורא, כן, זה היום, זה נורא, זה קשה, להירגע. טיפ ראשון לכל מי ששומע אותי, גם לנפגעים, וכמובן גם להורים, קרה מקרה, להירגע. לקחת כוס מים, לשתות, להבין מה קרה, ולבוא בצורה מאוד מתוחה לטפל בבעיה. למה הכוונה? לא להיות שיפוטיים, לא מקטינים, לא מאשימים. להקשיב לנפגעים, אם זה הילדים שלכם או אחרים, להכיל את כל המידע, לטפטף את המסר החשוב כל כך, וילדים צריכים לשמוע את זה ממדריכים, מהורים, קרה מקרה, גם אם תהית בשיקול דעתך, גם אם עשית פעולה לא נכונה, ויש הרבה מה לעשות, אני תמיד כאן עבורך. אני כאן בשבילך, אני כתובת עבורך לטפל בבעיה, וזה מאוד מאוד חשוב שילדים ישמעו את זה מההורים, אבל אני רואה הרבה פעמים מקרים של מדריכים בתנועות נוער למשל, שמהווים כתובת מאוד מאוד טובה, כי הילדים מפחדים מתגובת נכון, ההורים. מאוד. כן, הם מפחדים נכון. מהאשמה, מהקטנה, מהוצאה מהרשת, יש המון פחד מתגובת הסביבה, ולכן אני תמיד אומר לכל אדם שנתקל במקרה כזה, תהיה מכיל, תקשיב, תבין מה קרה, לתעד, הנה אני חוזר עוד פעם, לתעד את המקרה.
לתעד, לתעד. ממש את רצף האירועים, את השתלשלות האירועים.
ממש, צילום מסך, צילום בטלפון אחר, העתקה. למה? כי הרבה אירועים שמגיעים אליי לטיפול, הפצת סטיקר פוגעני, תמונה מביכה. אנחנו ממש צריכים את התיעוד, אחרת אין לנו כל כך מה לעשות עם זה. אז אני צריך ממש את הדאטה, את התיעוד, ככל שניתן, כמה שיותר בכל צורה אפשרית. ואם לא בטוחים, לפנות לחוקר סייבר, אסביר לכם איזה תיעוד צריכים בדיוק. אחרי שתיעדנו, אני קורא לזה סגירת זירת פיגוע. מה הכוונה? יש לנו את המידע, יש לנו את התיעוד, מרחיקים את הנפגע מזירת האירוע. מהפוגע, מהפגיעה, מהרשת שפגע, לא לנתק אותו לחלוטין, לא להחרים לו את המכשיר ולסגור לו את הרשת, אך כן לעשות הרגעת מצב, הקפאת מצב. לסגור את הזירה, לחכות שחוקר סייבר יגיד מה לעשות, לטפטף את המסר הכל כך חשוב לנפגעים, אנחנו כאן עבורכם, לשדר אופטימיות מלאה, ועצם העובדה שפניתם כבר אלינו, שיתפתם, סיפרתם, אנחנו ההורים, אנחנו המדריכים, אנחנו אלה שעוזרים לכם, זה יכול להיות גם צוותים חינוכיים אחרים. לא נעזב אתכם עד שנטפל במקרה. ואחרי כל זה, כמובן לפנות לגורמי האכיפה הרשמיים. היום עד גיל 18 אפשר לפנות ל-105. המטה הלאומי להגנת בני נוער וילדים, ארגון נהדר, כמעט ייחודי בעולם, של צוות חוקרי סייבר מהשורה הראשונה, מודיעין סייבר בצורה מאוד מאוד טובה, בדסק האחורי, משרד החינוך, רווחה, משפטים, הרשות להגנת הפרטיות, המון המון כלים לנפגעי רשת, לטפל, לקבל סיוע ועזרה, וכמובן אפשר גם לפנות למשטרה הרגילה, לחוקרי סייבר פרטיים, כמוני ואחרים, כי יש מה לעשות, וניתן לטפל בפגיעות.
אז אם אני ככה מסכמת את הנקודות, זה קודם כל להירגע.
לגמרי.
אנחנו אחר כך צריכים לתעד, להרחיק מהזירה את הנפגע ולדווח במקביל לחוקר סייבר, וכמובן לפנות לגורמי אכיפה רשמיים, כן, 105, כן. משטרה וכולי.
כן, אנחנו מטפלים בכל יום, אפילו היום, אנחנו, בזה אתה מדברים, היום טיפלתי במקרה, הייתי בהרצאה, ניגשה אליי נערה בסוף ההרצאה, פלחו לי את התמונות שלי, פתחו לי מתחזה. ואין מה לעשות עם זה, אמרו לי. יש מה לעשות. אפשר לפנות לאינסטגרם, להסיר את הפרופיל המזויף. אם את רוצה, אפשר לעשות חקירה לדעת מי עשה לך את הפעולה הזאת. אפשר להגיש תלונה, לתבוע נזיקין. יש המון המון מה לעשות. לא להרגיש אבודים. וחשוב לי להגיד, כי ברשת, לפעמים זה נראה אבוד, איבדנו שליטה. ברוב המקרים, יש מה לעשות. נכון, לא פשוט, אבל לפנות, ואנחנו כאן לעזרתכם. ויש פתרונות.
מצוין, מאוד משמח לשמוע שיש מה לעשות, והייתי מאוד רוצה גם לשמוע ככה מה הכלים שיש להורים כדי לזהות ולצמצם את התופעה.
אז תראו, באמת בנושא הזה של זיהוי פגיעות יש המון המון דרכים. למעשה שישבתי עם פסיכיאטרית שמטפלת בפגיעות בילדים, כי אנחנו מעבירים להם הרבה מאוד נפגעי רשת כאלה ואחרים, היא אמרה לי, גילעד, בוא תראה, האמת היא להיות הורה. מה הכוונה? אמרתי לה, אני גם אבא לחמישה ילדים. יפה. העיקר זה להיות, להבין שמשהו מתרחש ברשת. אינטראקציה חברתית עברה לרשת. למשל, אתה רואה את הילד עם הראש באדמה, בסדר? אז אתה יודע שמשהו קרה. אז אתה שואל כבתור הורה, הכל בסדר בבית ספר, בהסעה, עם החברים, בתנועה, מול המורה. אבל היום צריך לשאול עוד שאלה. הכל בסדר בטיק טוק שלך? באינסטגרם, כזאת הזירה? הכל בסדר במשחק רשת? ששם יש את הפגיעה? באינטראקציה חברתית? שמה אנחנו צריכים להיות מודעים. קרה מקרה, לזהות את זה, ואיך מזהים? ילד מצוברח, שינוי במצבי הרוח שלו, שינוי ברגלי הגלישה, שינוי בהופעה החיצונית, זה סימנים מאוד ברורים. אני כתבתי באתר שלי, אפשר להיכנס, גילעד דן, אפשר, שום בעיה, רושמים בגוגל, מגיעים, ממש את כל הסימנים של פגיעה ברשת, ואם אתה מזהה אחד ועוד אחד, ילד שמסתגר, פתאום חברים לא מגיעים, פתאום לא הולך לפעולות, למשל של בני המושבים, או פעילות כזו או אחרת, הופעה חיצונית משתנה, ילד מסתיר את ההיסטוריה.
כמו מה?
הזנחה, לא יוצא מהחדר, לא אוכל, מתקשר אליי אבא לילדה נורא נחמדה, שהוא מזהה את ביתו, ממש מסתגרת בחדר, פתאום באבחה אחת, חברות לא מגיעות, לא יוצאת עם חברות, משהו מתרחש, הילדה לא, ממש מוזנחת, לא מתאפרת, לא מתקלחת, ממש הוא רואה סימנים קשים. אז אמרתי לו, ובטלפון בדקת את הדברים? היא לא נותנת כניסה. אין דבר כזה, הורים יקרים, קרה מקרה, להיות מעורבים. אפילו במחיר, אני אגיד משהו לא נעים, חדירה לפרטיות של הילדים. כי זה הזמן להציל אותם, להיות שם עבורם. ואם אתם לא יודעים איך לעשות זאת בצורה שקטה, תפנו לחוקר סייבר, אסביר לכם איך להיכנס לאינסטגרם, לטיק טוק ולראות מה קורה. ועובדה שהמקרה הזה שסיפרתי זה אתה, הציל את הילדה שלו, כי הוא זיהה את הסימנים, קפץ לנורת הזרה, הרים טלפון, ועשינו בדיקה שקטה בטלפון של הילדה, שלצערי עברה בריונות לא פשוטה.
יש המון תוכנות היום גם, נכון?
נכון.
אתה ממליץ על שימוש בתוכנות מעקב כאלה?
זהו, אמרת מעקב, אני לא אוהב מעקב.
אוקיי.
מעקב, אני אוהב בקרת הורים. הורים מעורבים, הורים יודעים מה קורה עם הילדים. להיות מעקב אחריהם, להיות חוקרים, זה אני הייתי חוקר במשטרה, אני יודע מה זה לעשות מעקבים. לא נעים שפוגעים לך בפרטיות, אבל כן, גבולות ברורים, להיות הורים מלווים, כמו בכל תחום אחר בחיים שאנחנו מלווים את הילדים שלנו, נכון, הולכים לבית ספר לשמוע את הציונים, הולכים להיות מורים, מסיעים לחוגים, הולכים למסיבות הסיום, דואגים להם לכל מחסורם, לאוכל, לבגדים, לכביסה, גם ברשת. להיות הורים מלווים, פעם ב, לא בלילה בהחווה, מגיל מאוד מאוד צעיר, להגיד לילד בצורה ברורה, אני אוהב אותך, דואג לך, ופעם ב, אעבור ביחד איתך על הרשת שלך, לראות מה קורה, להסתכל בתמונות, לשים לב לדברים, וכאשר הורים מעורבים ובודקים את הדברים, הם יכולים להיות יותר מעורבים בחיים של הילדים, הם מרגישים יותר נוח. כן, מי שרוצה תוכנות לבקרת הורים, יש תוכנות מצוינות, שמצד אחד לא פוגעות בפרטיות בצורה גסה, מצד שני נותנות אינדיקציה מאוד מאוד יפה, בזמן אמת, אם הילד נמצא במצב של פוגע או נפגע. ושוב, יש ברשת וגם אצלי ובהרבה מקומות רשימות אדירות של תוכנות מצוינות. טיפ קטן רק להורים, לא לחפש תוכנות בקרת הורים שהגיעו מחול. למה?
הן לא מתאימות לנו?
הן לא מתאימות לנו. כאן בישראל, אני אגיד משפט לא נכון, לא להיבהל, קשה עברית שפה, קשה שפה עברית, ג'יבריש של העברית, אנחנו צריכים כלים שפותחו כאן בישראל, שיודעים להתמודד עם הסלנג של העברית, עם הביטויים, ולכן יש תוכנות נהדרות שפותחו כאן בישראל, אתה מתקין אצלך אצל הילדים, לא פוגע בפרטיות ברגל גסה, אך מקבל אינדיקציה, כאשר ילד שלך פוגע או נפגע. וככה אתה יכול להיות קצת יותר מעורב, וכן, לדבר על הדברים. הכי חשוב, לפתוח את השיחה ולהגיד, אני הורי מלווה, אני כאן בשבילך, דבר איתי אם יש פגיעה.
גלעד, יש לי שאלה, נקרא לשאלת המיליון דולר. באיזה גיל אתה ממליץ, אם בכלל אפשר להמליץ, על מתן סמארטפון ראשון לילדים שלנו? מאיזה גיל כדאי או לא כדאי?
באמת שאלת השאלות, והמון מומחים וסקרים על פגיעות כאלה ואחרות, קוגנטיביות, פיזיולוגיות, בילדים הצעירים, זמן מסכים, המון המון דעות בנושא. אני אומר, כל הורה יודע לעשות את זה. אתה כהורה יודע מתי לתת, מתי לשחרר, מתי להגביל, תעשה את זה גם ברשת. למה הכוונה? אני אגיד לך דוגמה נורא פשוטה. אני תמיד מסביר להורים ששואלים את השאלה הזאת, האם הייתם נותנים לילדים שלכם כלי נשק בכף היד? והסמארטפון והרשת זה כלי נשק. אז כאשר הבן שלי רצה לקבל סמארטפון ראשון, אמרתי לו, אין בעיה, וזה קרה בסוף היסודי, ברוכה לחטיבה, אני אתן לך בתנאי שתיקח סכין ותכין לי קערת סלט. אבא למה? בוא תראה למה. לקח את הסכין וחתך את הסלט בצורה זהירה, נהדר ונפלא. בצורה לא זהירה, אתה לא לפגוע בעצמך, אני כאן עבורך. עם אותה סכין, זה יכול להיות גם כלי נשק רב עוצמה. מי קובע את הייעוד של הסכין? מי שמחזיק בה. אני סומך עליך שתשתמש בצורה זהירה. נפגעת? אני כאן עבורך. אל תיקח ותפגע באחרים. וזה הסמארטפון. האם אנחנו יודעים, אנחנו הורים, יודעים איך הילדים משתמשים באותם עולמות? בואו ניתן להם את הכלים. נתן להם את האפשרות להשתמש באותם יישומים, אפליקציות, תוכנות, אבל כן להיות מעורבים. וטיפ עבורכם, הורים יקרים, היום שמעתי מחקר שכאלה ואחרים שאומרים שעה וחצי ביום זמן מסכים לילדים צעירים. חברים, זה אולי טוב בשוויץ, ככה, להרים איפשהו אותה. אנחנו בישראל, והיום השעות, אנחנו מדברים על 12 שעות ביום חשיפה למסכים. וזה המון, זה המון. אז אני שמתי תוכנת בקרת הורים, שיודע אם הילד שלי פוגע או נפגע, והוא ידע זאת. אני נתתי לו סינון תכנים, שמתי על הטלפון בקרה וסינון תכנים, לתכנים אלימים, פוגענים, מותאם לגיל הילדים. וגם שמתי תוכנה שמגבילה זמן מסכים. יש זמן למסך, יש זמן לבילויים, יש זמן לחברים, יש זמן למשחק בחוץ. אז אני בא ואומר, אצלי בבית...
והכל גם בשיתוף עם הילדים. בשיח פתוח מולם.
שיח פתוח. כל זמן שהוא היה ביסודי, הורים יקרים, היה לנו בבית סמארטפון ביתי. פעם היה מחשב מרכזי, סמארטפון מרכזי. אתה יכול להשתמש בו, אין שום בעיה, עם כל ההסברים לגלישה נכונה ובטוחה, נתתי לו להשתמש. 3 שעות ביום וזה המון, וברגע שסיימנו ב-8 בערב למשל, שהורמון השינה לא ייפגע, ועוד פעם כל מיני מחקרים, המסך נעצר. נגמר הגלישה, בבוקר יפתח מחדש על פי דרישה. זה דבר ראשון. דבר שני, הראיתי לו שאני מעורב בחייו, פותח, רואה, מסתכל, נותן לו את התחושה ואת המקום שאני כאן מלווה אותו, אני כאן בשבילו. וכאשר הוא קיבל את הסמארטפון הראשון לחף ידו, אמרתי לו בשמחה, אבל תזכור, זה כמו כלי נשק, זה כמו סכין חדה. קרה מקרה, נפגעת, אני כאן עבורך. אל תיקח ותפגע באחרים. לשים גבולות ברורים, בסופו של דבר, כל הורי יודע לעשות את הדבר הזה אצלו. בגדול אומר לך, אם רוצים איזה מתכון מסוים, היום הדעה הרווחת זה עד להחזיק מעמד עם סמארטפון פשוט, קוראים לזה סמארטפונים לא טיפשים. זה לא טלפון טיפש, זה טלפון פשוט לילדים מאושרים. אז נוקיה מקשים כזה פשוט, עד סוף כיתה ד' זה הדעה הרווחת היום בהמון בתי ספר, ויש גם מיזמים שעושים את זה באופן מרוכז, אז בהחלט אפשר לעשות את זה. אני הצלחתי להחזיק מעמד עד סוף כיתה ו', אבל בהחלט לתת להם את האפשרות להשתמש בזה, וכאשר הם יגיעו לרשת ויחזיקו את הסמארטפון בחפיה,
להדריך אותם נכון.
ידעו לעשות זאת בצורה נכונה.
אוקיי, גלעד, תודה רבה.
תודה.
בזה הסתיים לנו הפרק הראשון, אנחנו ניפגש לפרקים נוספים בנושאים חשובים לא פחות. תודה רבה, והמשך האזנה נעימה.
מה בעמק? סדרת הסקטים ישראלית.